Irme quiero, madre. Ay, Rushalay.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן דרית גרין. היום בחרתי לספר על ממצאים מעניינים מפנקסי הכספים של ועד העדה הספרדית בירושלים. עיון בפנקסי הכספים של ועד העדה הספרדית בירושלים במאות ה-18 וה-19 חושף מערכת כלכלית מורכבת שמראה ששום דבר לא נולד אתמול. שוחד, ריבית רצחנית, מעילות בכספי ציבור ועשיית הון על חשבון העניים. תוך דאגה לרווחתם כביכול. הפנקסים מאפשרים גם לשים את האצבע על הרגע שבו נולדה השיטה של תורתו אומנותו ושאר מושגים המלווים אותנו עד היום. פנקס עתיק, עתיק ביותר מכל האוסף הזה, הוא מצבו בחירה. חלק מדפיו דבוקים יחדיו בפטריית לחות, אבל הוא קרי. למי שמבינים את כתב היד, גם 255 שנה אחרי שנכתב וגם אחרי מה שעבר. זה היה אחד מפנקסי החשבונות של ועד העדה הספרדית בירושלים במאות ה-18 וה-19. לכאורה, פנקס חשבונות מצהיב ומוכתם, אבל בעצם אוצר בלום. בין הנתונים הכביכול יבשים שבדפים הללו מסתתרים סיפורים החושפים בפרטי פרטים את חייה הקשים של קהילה ענייה ברובה, הנתונה תחת שלטון מוסלמי מושחת ולעיתים עריץ. הפנקסים הללו עברו הרבה. במרס 1948 התפוצצה מכונית תופת ליד בניין הפלסטין פוסט ברחוב החבצלת בירושלים. הארכיון ועד העדה הספרדית שכן באותו בניין. פרצה דלקה שקילתה חלק מהחומר. הקבעים קיבו את האש בזרנוקי מים, ומכאן פטריות הלחות. חלק מהחומר נזרק לרחוב במטרה להצילו מהאש, ואנשים אספו. מקצתו הגיע ליד בן צבי, חלק אחר לספרייה הלאומית, חלק השד יודע לאן. מה ששרד בידי הוועד מתארח בארכיון עיריית ירושלים ומופקד עליו רבי אפרים לוי. העדה הספרדית בירושלים עתה עד אמצע המאה ה-19 הגדולה בעיר. צאצאים של גולי ספרד ופורטוגל אימצו אל חיקם כל מי שלא היה אשכנזי בעליל. יהודי מערב אסיה ומרכז אסיה. המוסתערבים הם יהודים דוברי ערבית שלכאורה לא גלו מעולם. תימנים ומגרבים. אנשי העדה ייצגו את כלל יהודי העיר מול השלטון העותומני. שתקופה ארוכה לא הכיר באשכנזים כיהודים. הפנקס העתיק ביותר ששרד הוא מ-1759, ואפשר להגדירו כאוצר לאומי. קיימים עוד כ10 פנקסים מהמחצית השנייה של המאה ה-19. שנה פה, שנה שם. מתחילת המאה ה-19 קיים רצף כמעט מלא של פנקסים. הפנקסים שבארכיון פרט לעתיקים ביותר שמצבם גרוע פתוחים לעיון. הפנקסים העתיקים שאינם שם נגישים לחוקרים במיקרופילמים בספרייה הלאומית. מי שאינו קורא את כתב היד הספרדי הקדום, חצי קולמוש או סוליטריו, חייב כמונו לרכוש סריקות של דפי הפנקס, להדפיסם ולמסור אותם למומחה שיפענח לעברית. צרה צרורה עוד יותר מכתב היד. הפנקסים כתובים בתערובת של עברית, לדינו, ערבית, טורקית, ראשי תיבות סתומים, בעיקר רבניים, קודים, קיצורים, כינוני גנאי מוסווים לשליטים האוטומנים ועוד. הלדינו של ירושלים היה משובץ ביטויים מהשפות שדוברו בעיר. ובימינו פנינו לרבים, אך אין מי שמכיר את ההגה הזאת על בוריה. מי היו הסופרים במרכאות שכתבו את הפנקסים מטעם העדה? בדרך כלל שמותיהם נזכרים בפנקסים. לעתים הם מתחלפים ובאותו פנקס עצמו רואים כמה כתבי יד. בכל סופר כותב אחרת. אפילו שמות, אפילו השקיפות מלאה והדברים הקשים ביותר, כמו תחשלומי שוחד, מפורטים ללא חל וסרק. כך נולד תורתו ואומנותו. ירושלים במאה ה-18 וברוב המאה ה-19 הייתה עיר שדה שולית, בקיסרות גדולה ונחלשת, רוב התקופה צומצם גודלה למדי העיר העתיקה. בסמטותיה הצרות התהלכו מושלמים נוצרים ויהודים. לאורך תקופה ארוכה יהודים רבים נשאו אתננים, סכומי כסף ודורנים, מהחדר ששימש את ועד העדה אל פקידים וקצינים אוטומנים. וכספי ריבית שנתית לכל מי שהלוו כספים לקרן הוועד. לרובם ככולם עניים מרודים מעט כסף מהחלוקה, להבטיח מחיה בדוחק. לבחירי ועד העדה כסף לשליטים כדי שהחיים יהיו נסבלים. לעמידים על פי רוב אותם האנשים כסף נושא פירות, כסף כמצאי שליטה. בשירות הוועד פעלו מברי כספים. שכנגד שכר תחז האום נשאו סכומים לעתים גבוהים פי כמה מהסתגרותם הרב שנתית, הפיתוי מן הסתם היה גדול. אך בתוך ירושלים לא ידוע על מעילות, זה היה פשוט בלתי אפשרי. העוני, כתב המשורר לודוויץ' פרנקל בירושלימה ב-1856, ספר המסע שלו מבינה לירושלים כדי לייסד את בית הספר למל, נבע במרכאות מופת העצלות והרפיון הנראה חדשים לבקרים, סגירת מרכאות. והמשפיע לרעה על הצעירים בראותם כמעט תמיד רק פושטי יד לאגורה מסביב. בירושלים אשר בה קדוש יאמר לכל אמרות התורה, לא הוא שם לב לאמרתה הצרופה, בזעת הפך תוכל לחם. ב-1854 התייצבו כל יהודי העיר וקיבלו גרוש לגולגולת מקרם נדבות שייסד מונטיפיורי. מעטים ויתרו על הנדבה הזעומה, סכום שלא היה אפשר לקנות בו מאומה, רק חופן שקדים ומעט חמאה. אבל לא תמיד היה כך. במאה ה-16 קובע פרופסור יעקב ברנאי, רוב יהודי ירושלים עדיין התקיימו ממלכה. במאה ה-17 והלאה בעיקר מצדקה. הדבר קרה כתוצאה מהמעבר מעבודה וממסחר יצרניים במאה ה-16 למחיה מתרומות מהגולה, ומריבית מהון ההשקעות ומזבונות של עולים ושל ותיקים מבני הקהילה. השינוי בחיי הכלכלה של הקהילה נבע משקיעתה של ארץ ישראל כולל ירושלים בשל אי המאה ה-16. השקיעה גרמה להתפתחותו של שוק פיננסי בעיר כמקור חשוב של הכנסה. במאה ה-17 החלה תורתו ומונותו להטות את הכף הכלכלית של הקהילה לעבר עוני גובר והולך. גם פרופסור אמנון כהן בספרו יהודים בשלטון האסלאם, קהילת ירושלים בראשית התקופה האוטומנית, מספר שיהודי ירושלים עסקו בשלל מקצועות והיו חברים בגילדות המקצועיות. על פי ירושות, הצרות ותלונות על גנבות, מונה כהן דוגמאות רבות של עשירים. כהן מבסס היטב את קיומם של פערים סוציו-כלכליים עצומים בתוך הקהילה לבין גבירים, שחלקם זכו לתואר חוואג'ה שהיה שמור לעשירים מוסלמים, ובין עלובי החיים של הקהילה, שכל פרנסתם על הכלל. פרופסור ירון בנאי אומר שבמאה ה-16 הדיח קאדי פרנס, יהודי ששלשל לכיסו כספים שגבה למטרות ציבור. הוא מספר שעשירי ירושלים נהגו להתכבד במיטב הנתחים במטבחי התמחוי לעניים. הוא אומר, לא מצאתי בשום מקור הגדרה לעוני או עומדן ההכנסה המזערית שהייתה דרושה לקיום משפחה במועד זה או אחר של המאה ה-19. שבמהלכה המחירים לא קפאו על שמריהם. אבל ברור שאני ונצרח הוא מי שאין ביכולתו לספק למשפחתו ולא את הצרכים הבסיסיים. מזון, שתייה, מאור, לבוש וקורת גג. רישום אדם כנצרח במפקד, ברשימה או בפנקס רשמי קבע את מעמדו. היו שהתבססו ויצאו מהרשימה. תלמיד חכם היה בדרך כלל בהכרח אני. בלי החלוקה היו גובעים ברעב. אבל בלעדיה אולי היו יוצאים לעבוד בלית ברירה. החלוקה השחיתה את יהודי ארץ ישראל. ילודה גבוהה, בטלה ובורות היו, ואולי עדיין, גורמי עוני, רעב ותפילות. שנוררים נמאסתם. שלוחי דרבנן התרוצצו בעולם ושנוררו כספים לטובת ירושלים. גם טבריה וגם צפת וחברון. כל שדר כזה פעל למען קהילת שולחה. אבל למען עצמו, שדר קיבל לעתים 50% מכספי הנדבות שאסף. באגרות פקידי קושטה, הגוף שקם במאה ה-18 כדי להציל קהילות בארץ ישראל מפשיטת רגל ולפקח על הנדבות, יש עדויות לשחיתויות ולמעילות בכספים שנועדו לירושלים. השדרים התחרו עם שליחי קהילות אחרות על כיסא הגבירים בגולה, עד כי לגולה נמאס. יש לכך עדויות רבות, כמו זו של שדר באיגרת מאיגרות קידי קושטה. אין לנו פרצוף לבקש מאף אחד, מכיוון שמשיבים לנו שאתה מוציא לנו את הנשמה ואת הדם של המשפחות היהודיות. המכתבים שהמתיר ועד הקהילה על גבירי הגולה, תחינות נמרצות בדמע עין מהול בדם התמצית, משולבות לעתים ביומי עונש משמיים על הממענים לתרום. הם דוגמה מקוממת לסחטנות הרגשית שהפעילו פרנסי עיר הקודש על יהודי חול. הכשר לריבית אסורה. הפלח הקטן של בעלי המאה בקהילה הספרדית, התקיפים, שהיו בעלי הדעה ומחזיקי הקשר עם השלטונות, שלטו בכספים הנכנסים ובשימוש בהם. רבנים חשובים, דיינים, בכירים בעדה הספרדית וסתם עשירים. לכסף היו שני שימושים עיקריים שהותירו רק מאה מזעיר לצרכים אחרים. הראשון שהתחבר מפנקסי חשבונות של הקהילה בשנים 1851 עד 1880, אחד מני רבים שנבדקו, מספר את סיפורו של אחד בסעד מהודה, המטבע הוא גרוש טורקי. מוגדר הוא חכם רבי אליהו מהודה. היי זה הקדש, הפקדה. הכשר זו ריבית נשך שנעשתה באופן מותר. חטא רחמים הוא אלול. ברנאי, שניתח את המבנה הפיננסי של הקהילה הספרדית במאמר מכונן בתחום ושהיה הראשון לחקור את הנושא, כותב שהכשר היה מושג שרווח רק בירושלים, כי רק שם היה מוסד פיננסי מושתת על ריבית שהייתה אסורה לפי הדת. הקהילה לבתה כספים מיהודים בעלי ממון ומעולים חדשים שבאו עם הון, ומהשלטונות ומערבים מוסלמים ונוצרים, ושילמה ריבית עתק של כ-20% בשנה לגויים וכ-10-15% ליהודים. נשך מובהק שהובהר במילה הכשר. הכשר והקדש הם מכבסת מילים לקרן שפע לעשירים. כה גבוהה הייתה ריבית שמלווים שהסתפקו בה, ובלבד שתשולם כסדרה ולא התעקשו על החזר הקרן. הפירות ששילמה קרן הנאמנות למפקידים לא נבעו מהשקעות רווחיות חלילה, אלא מהלוואות הבאות. פונזי לכל דבר, וכמו בכל פונזי יעיל, הריבית הייתה כה מפתה שהסיכון נראה כדאי. לאן נעלם הכסף? בין המלווים היו ראשי העדה, אותם אנשים עצמם שניהלו את מערכת הכספים המטורפת, אנשים עמידים שהריבית הגבוהה של הלוואתיהם הגדילה את עושרם, ובכך היוותה קופת העדה מכשיר לגדלת עונם של העשירים על חשבון הרוב העני, שזכה לתמיכה מזרית אם בכלל. השינוי בגישה לכלפי העניים החל באמצע מאה ה-19, בעקבות לחץ הגולה על ראשי הקהילות בארץ ישראל, ותחילתה של הבנה בקרב רבנים חשובים שיש לשנות את הגישה מן היסוד. בימינו אפשר להגדיר את התנהלותו של ועד העדה כמוסד פיננסי במושג פונזי על כל השלילה שהוא מגלם. אבל בשעתה אולי הייתה השיטה הכרח בעלי גונה. בשנים רגילות התנהל על בסיס יומיומי מרוץ משולח רסן אחר הלוואות חדשות שיצילו את הקהילה מפשיטת רגל. בשנים טובות פחות רק התרומות מחול שמשולות בשיטת הפונזי לסיוע של הממשל הצילו את הקהילה. וכשהיה קשה באמת הפסיקו תשלומי ריבית ליהודים ולבסוף קרסו. כך נוצר צורך בסיוע בינלאומי של מבוגרים אחראים. פקידי קושטה לספרדים והפקידים והמרקלים של אמסטרדם לאשכנזים. סדר חדש נולד. בסיפור קטן זה אנו מסיימים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.